ברוכות הבאות לפרק נוסף של אושר אנושי.
אני שמחה ונרגשת לארח את רחלי סנדר, מורה בכירה לטרילותרפיה בבית הספר לטרילותרפיה של ניסים ממון. הטרילותרפיה, למי שלא מכירה, היא שיטה שפותחה על ידי ניסים ממון, ומשלבת בתוכה תובנות על מבנה נפש האדם, כפי שהוא בא לידי ביטוי בבודהיזם, שיטות התעוררות מעולם הזן וכלים מודרניים לריפוי רגשי. כלומר, תרפיה משלבת כלים ותובנות מחוכמת המזרח ומהפסיכולוגיה החיובית המודרנית כאחד. בנוסף, רחלי היא הרבליסטית, ארומה תרפיסטית, מטפלת בטבע ודמיון מודרך אקטיבי. היא מלווה תהליכים של שינוי וריפוי בדרך לאיזון ושקט פנימי ומתמחה במצבים של דיכאון, לחץ, חרדות, ליווי במצבי חולי שונים, זוגיות ותחומים נוספים. היי רחלי, מה שלומך?
היי, בוקר טוב, אני בטוב.
בוקר נהדר.
תודה שהזמנת אותי, מה שלומך?
אני מצויה לכל מאזינותינו שלא יודעות, אנחנו שתינו קיבינו את המזגנים בשביל הסאונד, שתוכלו לשמוע אותנו מדברות, אז אנחנו פחות או יותר מראיינות מתוך הסאונה.
נכון.
נקווה שאני אשרוד.
אשרוד, איזה הקרבה למען המאזינות.
ממש, למען ה... אז אני בעד להתחיל מההתחלה. זאת אומרת, איך המסע שלך פנימה לנפתולי הנפש המורכבים שלנו התחיל, ולאן הוא הוביל אותך, כפי שרמזנו בהקדמה, גם הטרילותרפיה מעורבת בעניין.
לגמרי, לגמרי. בסופו של דבר זה הוביל אותי לאיפה שאני נמצאת היום, וכשאני חושבת על המסע האישי שלי, הוא התחיל בגיל מאוד צעיר. הייתי בת יחידה עד גיל 8.
גם אני בת יחידה.
מה שנתן לי, כן? לא, אני, יש לי אחות, אבל עד גיל 8 הייתי בת יחידה, ובגלל שהייתי בת יחידה וההורים שלי עבדו, הייתי המון לבד. המון לבד, וקראתי המון ספרים, והתחברתי לעצמי. אז המסע התחיל, מסע הגילויים הפנימי התחיל בגיל מאוד צעיר. אני חושבת שלהיות לבד ובשקט זו הדרך להתחבר לעצמנו. גם היום,
כן,
אני מאמינה,
כן,
בזה. וזה פגש אותי מגיל מאוד צעיר לאורך כל השנים, הרבה תקופות של לבד וחיבור לעצמי. המון המון התבודדות, המון תקופות של לבד, וזה לא היה בהתחלה כיף. לא ראיתי את זה כאיזושהי ברכה גדולה. בילדות את רוצה שיהיו לך חברים וחברות.
כן, בטח.
אבל זה מה שהיה, וזה הוביל אותי פנימה. זה הוביל אותי פנימה אל תוך עצמי. במהלך השנים לא למדתי איזה משהו מיוחד שקשור לעולמות הנפש או הרוחניות. זו הייתה סקרנות אישית.
הרבה פעמים העיסוק בנפש מוביל אותנו גם בסופו של דבר להבין שיש איזה יד מכוונת או איזשהו רוח או חיבור,
כן,
למשהו נשגב. אבל אני חושבת שאתה ילד, אתה יותר מתמקד בדאונסייד של הבדידות הזאת.
נכון, נכון. זה היה להתמקד בדאונסייד, לגמרי להיות בצללים, באפלה. תוך כדי חיפוש של בעולמות הרוחניים, לאו דווקא בעולמות הנפש, מאוד סקרנו אותי דתות ותרבויות, מיתולוגיות, וזה מוביל לעולמות הנפש. המיתולוגיות מובילות למקומות האלה. בהמשך הדרך לא פניתי לעולמות הנפש, דווקא פניתי אל הגוף. מה שעניין אותי זה ריפוי עצמי, אני מאוד מאמינה בריפוי עצמי, בכוחות הריפוי העצמי שיש לנו. והבנתי במהלך השנים שלכל מחלה בגוף יש צמח בטבע שיכול לתמוך בחוסר האיזון הפנימי הזה, ולהשיב את הגוף לאיזון. והלכתי ללמוד צמחי מרפא מערביים וארומתרפיה. באותה תקופה התאמנתי באומנות לחימה שנקראת נינג'יצו, אצל מאמן שנקרא יוסי שריף, והוא חשף אותי לעולם הזן, והתחלתי לחקור וללמוד. בגיל 20 בערך, באופן ספונטני, חוויתי התעוררות של האמצע. מתוך אותה בדידות, מתוך אותו שקט ולבדות, חוויתי התעוררות של האמצע בצורה ספונטנית, שוב.
מה זה התעוררות? מודעות מוגברת או שאיזשהו משהו מעבר?
זה מודעות מוגברת ועוד תחושה של אושר בלתי מוסבר, לא משהו אקסטטי, משהו מאוד מאוד פשוט, מין קבלה פנימית וחיצונית של החיים, של עצמי.
וזה הגיע מתוך מדיטציות, מתוך טיול, מתוך שהות בטבע, או שזה פשוט, את יוכל לתאר את הטריגר כן, לזה?
כן, זה היה בזכות זה שהייתי לבד המון. הייתי באותה תקופה משהו כמו חודש לבד, בלי חברים, בלי אף אחד, במין התבודדות כזו שנכפתה עליי.
אוקיי.
ומתוך הבדידות הזאת, ומתוך השקט הזה שבהתחלה היה, התחיל כדיכאון.
כן.
כמצב נפשי מאוד נמוך. ומתוך זה, זה קרה בצורה ספונטנית.
ואז לאיזה מסקנה, אבל שאת לא לבד, שאת מחוברת לאיזה אנרגיה שהיא גדולה ממך, שאת בעצם שייכת למשהו שיותר גדול, שאת לא מחפשת את התלות הזאת באישור של אחרים, לאיזה מסקנות זה הוביל אותך?
קודם כל זה הוביל אותי לתחושה מאוד חזקה של קבלה, של עצמי, ומתוך כך הצורך באישור מאחרים פשוט נעלם. תחושה של חיבור מאוד מאוד גדול, של אמון, של חמלה לעצמי, למסע שעברתי. אלה היו התחושות.
מדהים, דברים שאנשים מגלים כן. בגיל 50, אז זכית להרגיש לפני. אבל עדיין היית כן. חלק ממרוץ החיים, הבנתי.
עדיין הייתי חלק ממרוץ החיים, עבדתי במשך 21 שנים, עד לא מזמן, בחברת הייטק, חברת אלקטרו-אופטיקה ולייזרים. אחרי ההתעוררות הזו, החיים המשיכו. כרגיל, עבדתי, למדתי צמחי מרפא, ארומתרפיה. החיים המשיכו, זה לא הסיט את המסלול. כי יש כוחות רבים נוספים שפועלים בנפש שלנו, שהייתי צריכה עוד בהמשך הדרך לפרק, כדי לקבל את האומץ לעזוב משרה כמו ניוטק. בשנת 2006 עדיין הייתי בתוך הלימודים ובתוך חקירה של הזן. ניסים באותה עת היה ביוון ומאוד רציתי לנסוע אליו ללמוד שם. הוא היה אז עושה סדנאות של שבוע ומאוד רציתי לנסוע, זה מאוד סקרן אותי ועניין אותי והרגיש לי שזו השפה שלי. אבל באותו הזמן הכרתי את בן הזוג שלי, את רון, והתחתנו וילדתי את בני, עומרי, וזה נדחק הצידה והמשכתי את החיים. חזרתי לעבודה אחרי חופשת הלידה, חזרתי בפול פאוור, ובאיזשהו שלב הרגשתי תחושה של חוסר סיפוק ורקנות מאוד מאוד גדולה. והבנתי ש אני לא במקום הנכון, אז התעוררתי בוקר אחד בניוטק בחוסר סיפוק. הבנתי או הרגשתי שמה שאני צריכה, כן, מתוך האימהות החדשה, זה מעגל נשים שיתמוך בי. ורציתי להוציא מסע. אמרתי, אני רוצה, בא לי להוציא מסע נשים למדבר, אבל שהמסע יהיה לא רק מסע של חברות וסוף שבוע, אלא לצקת בסופה שזה תוכן.
כן, סליחה שאני מחטטת, אבל כן. את הדלקת את המזגן?
כן.
אז חזרה לסאונה.
אז חזרתי. כן, okay. היו איזה רגעים כאלה של, איזה כיף.
נגמרו.
נגמר, זהו, עכשיו חזרת להזיע.
אומרים שזה בריא, זה עושה לו אוטופגיה, הדבר השני.
האמת שכן, כן, 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 זה טוב, כן. זה בריא, זה ניקוי עכשיו, אני
בריא,
בניקוי.
בריא.
וסוואט לודג'. אז מתוך האימהות, והתחושות האלה וחוסר הסיפוק, הבנתי שמה שאני צריכה זה חברה נשית, מעגל נשים, והתחלתי להוציא במסעות נשים למדבר, מתוך הצורך הפנימי שלי, מתוך הקריאה הזו לחברה נשית, למעגל נשים תומך, שלא היה לי אותו.
מה, לכמה ימים?
כן, סוף שבוע, חמישי, שישי, שבת, והקונספט היה שכל אישה מביאה את עצמה בסופה שזה. כלומר, אין איזושהי הנחיה של מנחה מרכזי, אלא מגיעות נשים, וכל אישה, אם היא רוצה להביא משהו, להעביר משהו לנשים האחרות, היא עושה את זה. זה התעורר מתוך ספר שקראתי, האוהל האדום, אם את מכירה את הספר הזה.
שמעתי עליו, לא קראתי.
אז אני מאוד ממליצה לכולם לקרוא את הספר הזה. בכולן. בספר הזה מתארים את האוהל האדום, שזה אוהל בעצם שנשים היו פורשות אליו בזמן נידה. ובאוהל הזה קרו המון המון דברים, לידות, נשים היו מחליפות אינפורמציה, ידע ביניהן. זה משהו שהיה נהוג בתרבויות השבטיות ובימים עברו, וזה משהו שפס מן העולם. אבל הזיכרון הזה קיים בתוכנו עדיין כנשים. ברגע שזה קרה, זה פשוט הפך להיות, כולן נזכרו באותו רגע. ברגע שישבנו יחד והתחלנו לדבר וליצור את המרחב הזה, זה פשוט קרה מעצמו, כי הזיכרון הזה קיים בתוכנו. ומתוך הקריאה הזאת זה הפך להיות מסע נשים שנתי למדבר, זה נקרא Retent Evolution Journey, שכל שנה יוצא, כל פעם יוצאות שני, נשים אחרות, יש כבר הנחיה אחת מרכזית, עדיין נשים מביאות את עצמן בפרק, בכל מיני דרכים וצורות, ומתוך המסע הזה יצאתי שוב לדרך והחלטתי ללכת ללמוד טרילותרפיה ולצאת לדרך ולהגשים את עצמי ולא להישאר בכלוב הזהב שהייתי בו בהייטק. זו הייתה פריצת דרך, מעגלי אנשים או החיבור שוב לרגש, לנשי, לרח, לחמלה, זה מה שהצליח, מה שעזר לי לצאת לדרך, להאמין בעצמי ולפרוץ את החומות האלה הדמיוניות שהפריעו לי. אז זה היה לי מאוד חשוב לציין את זה, כי זה החיבור, זה החיבור, החיבור לנשי הזה, והתמיכה הזאת והרקות הזו, היא זו שהצליחה, עזרה לי לדחוף את עצמי קדימה, לעשות שינוי.
כן, גם יש בה אימהות הרבה בדידות, וגם בעבר וגם בכל החברות השבטיות, מי שמע על אישה שנמצאת לבדה עם העולל הצובח בבית, הרי תמיד זה ביחד, מחפשות בנהר ושרות ביחד, נכון. ומכינות אוכל. ואז החוויה היא לא חוויה של בדידות, אלא חוויה של יצירה משותפת, של שייכות.
לגמרי, אחת החולות הרעות היא הבדידות בתרבות שלנו. אנחנו המון לבד, כל אחד בקופסה כן. שלו, ואני חוויתי בדידות מאוד גדולה בחופשת הלידה שלי, ו... צורך מאוד גדול.
הרבה נשים, אז קוראים לזה דיכאון אחר לידה, זה הורמונלי, זה לא הורמונלי, אתה פשוט בודד ואתה בלי שעות שינה.
כן.
אולי גם, וגם הורמוני, בסדר, אני לא מזלזלת.
כן, גם.
אבל אין לך את השבט הזה, את המעגל הנשי הזה שתומך.
נכון, והשבט הזה היה חסר לי, וייצרתי אותו לעצמי, מתוך קריאה פנימית, וזה צורך של כל אחת מאיתנו.
מדהים, יפה. ומתי זה יוצא? אני שואלת עכשיו.
אוקיי, כן, כן. אז יצאתי עכשיו, יצאנו עכשיו בסוף יוני, ואנחנו נצא שוב, כנראה בספטמבר או משהו כזה.
באמת? וואו. כן. אני אצטרף.
ואחרי כמה שנים, אחרי כמה שנים של לימודים וליווי, הצלחתי לאזור אומץ ולעזוב את ניו-טק. הטרילותרפיה מאוד עזרה לי לפרק את אותם קירות שעמדו בפניי לפני.
אני רוצה להבהיר קצת לגבי הטרילותרפיה. הטרילו זה מלשון שלוש, זה איזשהו משולש בין ראש, רגש ואמצע. מה למיטב הבנתי הטרילותרפיה טוענת? שהסביבה בה גדלנו, הבית, הורינו, החברים, בתי הספר ואירועים מסוימים, השפיעו להרמוניה הפנימית שלנו, לראש ההגיוני דעה משלו, לרגש האמוציונלי צרכים משלו, והצלע השלישית במשולש, זה, במשולש הטרילו הזה הוא האמצע. הוא המבוגר האחראי שאמור להשכין שלום במערכת היחסים המורכבת בין הראש לבין הרגש. אז מי אותו אמצע ומה זה בכלל כל פיצול האישיות הזה? הרי איך אני אוכל לדבר עם הרגל שלי לחוד, עם הראש שלי לחוד? הרי בסופו של דבר אני אישה אחת, לא שלוש ישויות שונות. מה זה הפיצול
נכון,
הזה?
נכון, אז הפיצול הזה, זה בעצם, זה לא פיצול, פיצול זה מילה מאוד מאוד קשה, אבל הנפש שלנו מורכבת בעצם מניגודים, שמשלימים אחד את השני. לראש יש את התכונות שלו, תכונות יותר זכריות, לרגש את התכונות שלה, תכונות יותר נקביות, ולכל אחד יש את התפקיד במערכת שלנו. כולנו נולדים עם ראש, רגש ואמצע, בתחילת החיים, מין יחידה אחת כזו שלמה, מחוברת, ואז קורה איזה משהו, איזושהי טראומה רגשית, ומתחיל בעצם נתק או פיצול בין הראש לבין הרגש, איזשהו חוסר איזון מתחיל בתוכנו. בטרילו אנחנו לומדים לזהות את הקולות האלה, להכיר את התכונות של החלקים האלה, ולהאיר עוד חלק בתוכנו שהוא האמצע. האמצע יש לו המון שמות, אני האמיתי, אני המקורי, אני האותנטי, ולנסות להסביר אותו במילים זה קצת קשה. את האמצע אפשר למצוא רק במקום שאין בו מילים, או בין המילים, ברווח שבין המחשבות. התרגול המדיטטיבי הוא זה שעוזר לאמצע להתעורר, ולכן התקופות שלי במסע שלי, התקופות של הלבד ובשקט, הם אלה שתרמו להתעוררות של החלק הזה בנפש שלנו. גם פרויד דיבר על אגו, סופר אגו ואיד, והטרילותרפיה עוזרת להכיר אותם ולהבין אותם, את הקולות האלה, ולהפסיק לפחד מהדו שיח הפנימי הזה שקורה בתוכנו. לכולם יש את הדו שיח הפנימי הזה בתוכם, אבל זה נורא נורא מפחיד כשאנחנו לא מבינים מאיכן זה מגיע. אני אנסה לתת מין משל כזה כדי...
כן, איזה דוגמה קטנה.
להסביר את האמצע. כן. מה זה אמצע בעצם? כי גם הבודה דיבר על זה שאנחנו לא המחשבות שלנו שמגיעות מהראש. אנחנו לא הרגשות שלנו שמגיעים מהרגש. ואנחנו גם לא הגוף שלנו.
You are not your mind, כן?
You are not your mind, you are not your body. אז מי אני בעצם? ומי אני זה השאלה הכי גדולה, הרוחנית הכי גדולה.
כן.
אז להלן משל, הגוף שלנו דמייני מרכבה.
אוקיי.
הגוף שלנו הוא המרכבה, אוקיי? כן. למרכבה רתומים סוסים, wild horses. הרגש... היא הסוסים. הרחב הוא הראש שלנו. אוקיי? איפה את יושבת?
אני באופן אינטואיטיבי אגיד שאני הרוכב.
הוא הראש, הוא הראש. איפה את יושבת?
לא יודעת, יש מקום בקרקרה?
יש מקום בקרקרה. זה קרקרה של סינדרלה כזו מפמקין.
אז אני יושבת שם.
את האדונית. כן, את הגברת. שיושבת בתוך המרכבה הזו, ויכולה להגיד לרחב, לאן את רוצה להגיע. אצל רוב האנשים, מי שמוביל את החיים, וגם אצלי, עד שהאמצע יתעורר, זה או הראש או הרגש.
כן.
הראש והרגש זה האישיות שהתפתחה לנו, זה לא מי שאנחנו באמת. ובטרילותרפיה, הגילוי הגדול הוא החלק הזה. זה הטרילותרפיה או הפסיכולוגיה הבודיסטית, שבעצם מציעה עוד איזשהו חלק בנפש שלנו, שהוא לא כל הדברים האלה, והוא מרחב פנימי שאין בו פחד, יש בו אמון, יש בו חמלה, והוא כמו הורה טוב ומיטיב לראש ולרגש, שהם הילדים הפנימיים שלנו.
הבנתי, אז יש את הראש המחושב, שמטריע, חושד, כן. ביקורתי, זהיר, שונא לקחת סיכונים, מנסה להימנע מכישלון, ויש לעומתו נכון. את הרגש, זה הסוסים הפראים, שהם רוצים לחגוג, לרקוד, לדהור קדימה, לצאת להרפתקאות, נכון. ליהנות. והאמצע, נכון. את אומרת בדרך כלל קצת רדום, זאת אומרת, אנחנו לא ערים לו, אנחנו, משהו שאנחנו ערים לו דווקא בשקט, ברווח שבין המילים, בשקט שבין הדברים. העניין הוא שאנחנו כל כך רגילים להקשיב לראש המדעי, כל הקריין הפנימי שלנו זה הרי הראש בדרך כלל. הוא ידני, הוא רציונלי, הוא מקריין לנו כל היום את כל מה שקורה סביבנו. אם אנחנו קצת רגועים, אז הוא מיד דואג להלחיץ אותנו בחזרה, שנהיה ערניים. ולפעמים, לדעתי, הוא גם מתחזה לאמצע, כי הוא מאוד מילולי הראש הזה. ואז מה קורה? אני רואה הרבה אנשים שהם עסוקים במין מרדף אחר עוד ידע, עוד ידע רוחני, וחיפוש מתמשך אחרי שיטות תורות, מורים, והוא מטעה. איך אפשר להימנע מהמלכודת הזאת ולא לעזוב את מרוץ העכברים המודרניות עד של עבודה, צרכנות וכל מיני עבדות מודרנית מה שנקרא, ולרוץ להיות במרוץ עכברים רוחני שאתה כל הזמן ביקורתי שלא הגעת מספיק ולא התעלית מספיק ואתה לא מרוצה כל היום? איך אני מזהה את זה שהראש בעצם לא לוקח את המיקרופון והוא מתחזה במרכאות ל... לכל לאמצע הפנימי.
כי הראש כאילו יוצא שהראש הוא רק שלילי וחשדן וביקורתי.
נכון, זה לא יפה. אני מתנצלת, מתנצלת.
ושיפוטי, ו... אבל יש לו, לראש, לא סתם, יש לנו ראש, ובאמת, נכון שהוא מאוד קשה, והוא, אצל רוב האנשים בתרבות המערבית, הראש הוא זה ששולט בבית הפנימי, והוא מביא איתו המון המון תופעות לוואי כאלו, אבל יש לו תפקיד מאוד מאוד חשוב, של סדר ומשמעת ואחריות ואסרטיביות ולימוד, ללמוד, אנחנו לומדים מהראש. השכל וההיגיון, כשהראש מאוזן, הוא מאוד חיוני וטוב לנו.
כן, צריכים אותו מדי פעם.
והרגש שנתפסת, כי באמת היא זו שאנו מדכאים בתרבות שלנו יותר.
תלוי מי, תלוי מי. יש הרבה אנשים שאובר רגש, נורא מבינים את עצמם. אוי 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 אוי, די לו, יאללה.
נכון, נכון, נכון. אז גם לה, נכון, כמו שאת אומרת, גם לרגש יש תופעות לוואי לא חיוביות.
כן, של אוי אוי אוי.
אוקיי? של דרמות, ושל בלגן, ועצלנות, נכון?
ורחמים עצמיים.
ורחמים עצמיים, ודיכאון, והתמכרויות, והמון תופעות לוואי, ולכן הדרך הטרילותרפית מדברת על איזון והתעוררות של האמצע.
כן.
עכשיו, את מתארת את האמצע כאיזשהו חלק שהוא רדום, פסיבי, שאנחנו במדיטציה לוקחים צעד אחורה, יושבים, מתבוננים על המחשבות, על הרגשות, מדיטציה זו הדרך, דרך אגב, זה התרגול, יושבים, מתבוננים על רגשות, והאמצע הוא פסיבי. בבודיזם, הבודה מדבר על זה שככל שמתרגלים יותר, ויושבים יותר ויותר לבד ובשקט, צוברים פזם במדיטציה, אז משהו קורה, והאמצע, אותו חלק פסיבי, מתעורר והופך להיות אקטיבי. גם בטרילו, אנחנו לומדים לדבר עם הילדים הפנימיים שלנו, עם הראש והרגש. האמצע לומד לדבר בטרילו ולהוביל. לא רק להתבונן, להיות זוג עיניים שמתבוננות במה שקורה בסרט.
שהתחושה היא תחושה של אינטואיציה, תחושה שאתה יכול לסמוך על איזה אקזיסטנס, על זה שדברים יקרו לטובה. מה התחושה, איך אתה מזהה את האמצע הזה?
כן, האמצע הוא לא לטובה או לרעה.
אוקיי.
הוא מעבר לטוב ולרע. אין טוב ורע. אני אומרת, את מדברת על התקדמות בעולם הרוחני. כשהאמצע מתעורר כבר הגעת.
לא, לאו דווקא, גם מי שלא בענייני רוחניות, לפעמים יכול לדעת פשוט להסתכל על חצי הכוס המלאה, להביט באנשים בחמלה, ולדעת שהכל יסתדר לטובה, ואיכשהו הדברים באמת מסתדרים, ואפשר לשלול את זה לגמרי מעולם רוחני, מי שלא מאמין בזה. זה פשוט העניין של איך אתה בא לעולם, הגישה שלך בסופו של דבר, ממקט אותך בדברים החיובים של החיים, בגלל שמה שאתה מסתכל מתעצם, במה שמתמקד מתעצם, זה לא קשור בכלל לרוחניות, מי שלא בעניין, ויש הרבה נשים שרחוקות מרוחניות, וזה גם בסדר, הכל טוב, זה הכל הרי מילים, זה הכל מילים, זה לא ה...
כולנו יצורים רוחניים, whether we like it or not, גם אם אנחנו מתעסקים בזה או לא.
לדעתי כן, אבל יש הרבה נשים שהם לא בעניין, ואני למדתי לחבר.
אין בעיה, בטח, בטח, והכל בסדר, ודרך אגב, אנחנו לא מתעסקים במיסטיקה, טרילותרפיה, או הזן בודיזם, הוא לא מתעסק במיסטיקה וברוחניות, הוא מתעסק, הבודיזם מאוד ריאלי.
כן, זה לא קאט, זה לא קאט, למי שזה מצלצל כמו איזה סיינטולוגיה, או זה לא קשור שום דבר ל...
ממש לא, ממש לא, ולהפך, אנחנו אומרים, ברגע שהאמצע מתעורר, you are becoming your own master. את המאסטרית של עצמך, זה לחזור הביתה, ואת מדברת על להמשיך בדרך ועוד קורסים וסדנאות, והראש לפעמים לוקח אותנו לשם, למקומות האלה, וזה בסדר. אבל ברגע שהאמצע מתעורר באמת בתוכנו, אז זה בסדר להמשיך עוד ללמוד ולעשות, ואנחנו עדיין חיים בתוך העולם הזה, עם הראש והרגש.
אולי גם לדעת לשחרר את המתווכים, הרי הכל היום זה מתווכים, כואב משהו, הולכים לרופא, יש איזה בעיה, רצים לפסיכולוג, כדורים אין ספור בכל הצבעים ובכל הסוגים. האמצע אולי זה בעצם ההבנה שלנו שאנחנו, יש לנו חיבור ישיר לעולם, ואנחנו אנחנו יכולים גם לסמוך קצת על עצמנו, אנחנו לא תלויים בכל כך הרבה דברים מסביבנו.
לגמרי, התחלתי עם ריפוי עצמי, עם המקום הזה של ריפוי עצמי, שאני מאוד מאוד מאמינה בו מתוך החוויה הפנימית שלי, לא מתוך איזושהי סיסמה רוחנית, אלא מתוך חוויה פנימית מאוד מאוד עמוקה. כשהאמצע מתעורר, ולכולם יש אמצע, כולם נולדים עם אמצע, אין מישהו שאין לו, כלומר האוצר נמצא כבר כאן ועכשיו, ואין שום מקום שצריך ללכת אליו כדי למצוא אותו, וכך גם את כל התשובות, וזה בסדר להיעזר שוב במטפלים, בפסיכולוגים, ברופאים. עם זאת, כל התשובות כבר נמצאות בתוכנו, וכל היכולות כבר בתוכנו.
רחלי, אני יכולה לעשות, אני לא מתאפקת פשוט, אני חייבת, לא קשור, לא משהו שחשבתי לעשות, אבל אני כתבתי שיר, עוד לפני שהתוודעתי לטרילותרפיה, שמדבר על הרווח בין הדברים, זה עוד לפני שנחשפתי לתכנים, וזה פשוט כל כך מתחבר למה שאת אומרת, שאני לא מתאפקת. רגע. אוקיי, אני רוצה להקריא שיר שכתבתי, בפרץ השראה שהיה לי באיזה סדנת יוגה במדבר, לא הייתי מודע דווקא לכל הרווחים שבין הדברים, פשוט הגיע לי איכשהו, לא יודעת, משום מקום. אז ככה, השיר, הכותרת של השיר זה רוח, וכך כתבתי לפני כמה שנים. אני הרווח בין הדברים, השתיקה שבין המילים, הרוח הנושבת בין העלים, אין לי הגדרה ואין לי כללים. שם אולי אמצא את אלוהים.
וואו.
ואני...
וואו.
פתאום שם...
מאיה. הנה, התשובה לאמצע.
תקשיבי, השיר הזה פשוט בא אליי משום מקום, לא יודעת מאיפה בכלל, כאילו באמצע המדבר.
איזה מדהים.
עוד לפני ששמעתי על רווחים, ועל זה שזה התחבר לי דווקא, שיונתן היה אצלנו שם בקבוצה, ואמר ש... אושר שהוא דיבר, הוא דיבר ממש לאט, ושאלו אותו, למה אתה מדבר so slow לי? אז הוא אמר, because אני רוצה שאנשים יהיה להם את השקט, השנייה שקט בין המילים, הם יוכלו פעם ראשונה בחיים שלהם בכלל להבין מה זה הרווח הזה בין המילים.
נכון.
ושם זה החיבור לאמצע הזה, לדבר הזה, לאקזיסטנס שאנחנו מחפשים.
הנה התשובה. למה זה אמצע? הרווח שבין הדברים, ההרפיה. אני תמיד אומרת שהאמצע מתגלה כשאנחנו בהרפיה, כשאנחנו מרפים או כשאנחנו מרפות,
כן.
אז מתגלה ההוויה הזו, השקט הגדול הזה שלכאורה אין בו כלום, אבל יש בו הכל.
כן, לגמרי. אז משם אנחנו מהמרפות, מהמרפות אנחנו מגיעות לשאלה הבאה שלי, שגם אני לא מתאפקת. משהו שלא כל כך טרנדי עכשיו, פוליטיקלי קורקט לדבר אליו, וזה אנרגיה זכרית ואנרגיה נקבית. הכל מטושטש למין מרק גדול של פוליטיקלי קורקט. ואני שאלת אותך, כאישה מחוברת לתרבות השבטית ומחוברת לטבע, האם יש חשש? כי הפמיניזם מקריב את השונות הנפלאה, לדעתי, בין המינים, על מזבח השוויון המקודש.
בטח, ויש בלבול מאוד גדול בין שווה לזהה. אני חושבת שלתנועה הפמיניסטית יש חלק מאוד מאוד חשוב לנו, אנשים.
לגמרי, כבודה במקומה המונח.
לגמרי, בהתפתחות ובגדילה ובשחרור שלנו.
כן.
גם לי וגם לך, היום יש יותר חופש.
לגמרי, מהפיכתנו מחפץ, מרכוש ליצור תבוני ומשוחרר.
עם זאת, השוויון ממש אילץ אותנו להתאים את עצמנו לקצב הזכרי, המהיר, שלא ממש תואם את המערכות הפנימיות שלנו, ולחזק את התכונות הזכריות, וזה גם מה שקורה בתוכנו, כי הראש, דיברנו על זה שהראש יותר דומיננטי, יותר שולט,
כן.
אצל רוב האנשים. זה ממש משתקף החוצה, מה שקורה בתוך מערכת, במערכת היחסים הפנימית שלנו, זה מגמה שקורה מחוצה לנו בעולם.
כן. לי היה מאוד קשה, למשל, לאזן בין האנרגיות הזכריות של העבודה, שזה הכל טיקטוק אחד גדול, עוד וי ועוד וי ועוד וי.
נכון.
פתאום לחזור הביתה, ואתה בכלל על מסלול שונה, אתה מכיל, אתה צריך לחמול, אין וי וי וי, ואז אתה, בדיוק, אתה לא יכול לתקתק את הילדים 24/7, זה לא אימאי.
נכון. אז השוויון הזה אילץ אותנו כנשים, לדכא בתוכנו תכונות נקביות של רכות, של חמלה, של הריון, לידה.
נכון.
מעבר לזה, כל התפקידים הנשיים בתרבות שלנו כבר נחשבים נחותים. להיות עקרת בית, להיות אימא, זה נחות. היום הכל על מזבח הקריירה והכסף, כל מיני ערכים שהם זכריים.
נכון.
שהם יותר מקודשים מתפקודים נקביים נשיים.
זה גם מבאס, כי כל האנשים שדוחפות עצמם לפרונט, זה הכל סביב הקריירה והתאגדויות וכנסים, והעצמה נשית שהיא מבוססת קריירה.
נכון, ומשהו קורה בעולם במקום הזה, יש המון מעגלי נשים, היום המון מרחבים כאלה ומעגלי נשים שמחזירים את ה... את התפקודים הנקביים גם למקום המכובד שלהם. אבל אני חושבת שזה פגע בנו, זה גם מה שהרגשתי בניוטק.
כן.
גם אני לאורך כל השנים הייתי מחוברת יותר לחלקים זכריים בתוכי. וזה חלק מאוד משמעותי במסע שלי היה כשעומרי נולד, הבן שלי, והפכתי לאם. ואז חזרתי לעבודה בפול פאוור, כמו שאמרתי בתחילת השיחה שלנו.
כן.
ובאיזשהו שלב מצאתי את עצמי במעין חוסר סיפוק ורקנות ודיכאון פנימי, שנבע מחוסר האיזון הפנימי הזה. מתוך אותם חלקים זכריים, מתוך אותו ראש מאוד מאוד חזק, שדוהר קדימה ושם בצד המון המון חלקים שהם מאוד חשובים, בשלמות הנפשית שלנו.
כן, וגם מזלזל בחלקים הרכים והחומרים.
זה הורס לו, זה הורס לו.
כן, מעכב אותו את הדהירה קדימה.
זה הורס לו לראש עכשיו הרגשות האלה,
כן.
הדרמות. הוא לא, הראש זה מפריע לו, הראש מאוד רובוטי, זו אפליקציה רובוטית. והרגש, שהיא מאוד חייתית, מפריעה במקומות האלה, ולכן... אני חושבת שהמון נשים בשם השוויון מדכאות בתוכן חלקים מאוד משמעותיים וחזקים ועוצמתיים בנפש. הראש קיבל את כל ה...
כן, התהילה באצל הראש, אין ספק.
התהילה לראש, כשבעצם הרגש מחזיקה עוצמות אדירות. הראש, השכל החושב, הוא אחרון בהתפתחות האבולוציונית שלנו. הכי צעיר.
אבל הוא מאוד שאפתני.
אבל מאוד שאפתן ומאוד מאוד תחמן.
כן.
הרגש היא קולטת דברים פי 30 אלף יותר מהר מהראש בעצם.
כן, אני חושבת שהיא יותר מחוברת לאמצע מאשר הראש.
זה הטבע.
כן.
הרגש זה הטבע שלנו. זה הגוף שלנו, הרגשות, התחושות, ולזה התנקרנו. הניקור הוא לטבע של עצמנו. והחזרה הביתה, בעצם לבית הפנימי, היא חזרה למקום הזה, לטבע של עצמנו, למי שאנחנו באמת, שהוא לא האישיות שהתפתחה לנו, הראש והרגש, שבפסיכולוגיה יקראו לזה הפרסונה שלנו. אז אני חושבת שהפמיניזם או השוויון מאוד עזר והיה נכון בעת מסוימת, אבל עכשיו הגיע הזמן להתאזן, לחזור לאמצע במקום הזה, כי גם הגברים כבר איבדו את המקום שלהם בעולם הזה.
הפמיניזם ביטל מכל וכל את הזכריות שיש בה המון דברים נפלאים, יש בה מיקוד ויש בה, כמו שאת אמר, דהרה קדימה, וזה תכונות
נכון.
נהדרות, אתה צריך ליהנות
נכון.
גם מזה וגם מזה, באמת כל אחד ואחד והמינים, אני לא אומרת שהם מחלקים את זה בצורה של שחור לבן, אבל יש אנרגיה זכרית ואנרגיה נשית, שכל העולם הזה בנוי על קוטביות, אם מבטלים דבר אחד, אתה הופך לעולם לא מאוזן, שלא יכול
נכון.
להתקיים בנחת ובהרמוניה ביחד.
נכון.
והס מלהזכיר את הדבר הזה, כי עדיין אנחנו פוחדות שאם נגיד משהו בזכות האנרגיה הנשית, או שבכלל יש הבדל בין המינים, מיד יזרקו אותנו למטבח, ינעלו אותנו ויזרקו את המפתחות לים, ודי, נגמר. כן.
הפחד הזה שישרפו אותנו, שיזרקו אותנו למטבח.
אנחנו בחוב החוב, בחוב הכל, מבלות שם הרבה. מה שלא
נכון,
יהיה, כן.
וזה בסדר,
בסדר גמור.
וזה בסדר. זה הולך קדימה, זה הולך למקום טוב, לחזרה, לאיזון, לאיזון הטבעי. והתפילה היא שאנחנו הולכים למקום חדש.
אמן ואמן. אוקיי, עוד דבר שמאפיין את התקופה שלנו, חוץ מהפוליטיקלי קורקטיות, זה שאנחנו נמצאים בתקופת המבול התיכונה, יש יגידו, מבול של אינפורמציה, מטלות, לחצים, התחייבויות, שאיפות, מדדים, לוחות זמנים. בוא נאמר, הראש שדיברנו עליו, הוא ממש אוהב את התקופה הזאת, כי הוא כל הזמן תרוד וכל הזמן ביקורתי ולחוץ, ממש פורח בזה. אבל הרגע שהרבה פעמים מרגישה שהיא טובעת, וגם האמצע כבר הלך לאיבוד במצולות הים. איך שורדים בתקופה הזאת ש-overwhelming, איך שורדים בלי לטבוע?
וואו, כמו בתקופת המבול המקראית.
כן, אבל
ההזמנה היא לבנות לעצמנו תיבה, שיהיה לנו בנוח.
אוקיי.
והתיבה הזו היא אותו בית פנימי, בתוכנו.
יפה, אהבתי.
אותו מקום, מקום של שקט, שבו אנחנו חוזרים הביתה. לעצמנו, לשקט הפנימי, כי מחוץ עלינו תמיד יהיו שערות ודברים שקורים, ואין לנו דרך באמת לשלוט במה שקורה מסביבנו בעולם. בטח ובטח בתקופה הזאת, בעידן הזה, שאנחנו מפוצצים בהמון אינפורמציה, כמו שאת אומרת, מכל פינה, וטלוויזיה, ואינטרנט, ופלאפונים.
נכון, זה גם לא מכובד לא להיות לחוץ. אם אתה לא מוטרד ממשהו, אז יש שיעידו עליך כקל דעת, או לא מספיק אחרי.
כן.
לא מכובד.
כן, עפיפון, אסטרונאוט, חי בבועה.
חי בסרט, ללה-לנד.
חי בסרט, ללה-לנד, מנותק.
כן, כמו שאמרנו, שעתו היפה של הראש, התהילה לראש.
לגמרי. אז הוא יכול לחגוג על כל אלה. אז מה שבונה בתוכנו את המקום הזה זו המדיטציה. לעשות מדיטציה, להאט את הקצב, למצוא זמן לעצמנו, לטייל יותר בטבע, לנשום, לבנות בתוכנו בית פנימי שבו אנחנו יכולים לנוח מכל הטרדות היומיומיות. זו מדיטציה.
אבל מתי דוחפים את המדיטציה הזאת, סליחה על הניסוח, לתוך אישה קמה בבוקר, היא עובדת בבנק, היא מתארגנת, היא יוצאת בשבע בבוקר, כי הבנק נפתח בשמונה, מתי? ובסופה שמגיע, והיא תרודה בהכנות לארוחת שישי, ושבת נפגשים עם חברים, איפה דוחפים את המדיטציות האלה? איפה?
כן, אז תראי, המדיטציה היא לא חייבת להיות בישיבה מול קיר. כל דבר שאנחנו עושות ואנחנו מיינדד בדבר הזה, הופך להיות למדיטציה. לתלות כביסה יכולה להיות מדיטציה.
באמת? אני אזכור את זה.
כן.
עושים לי פדק גדול על
הקיר. כן, כל דבר, מדיטציה יכולה להיות תוך כדי עשייה.
כן?
כן. ללמוד להשקיט את הראש, לנשום, להרפות את הגוף תוך כדי, לשים לב, להתבונן על המחשבות. זה לא חייב להיות בעיניים עצומות בישיבה מול קיר או על הר.
מעניין.
נהפוך הוא, אני אומרת שהמדיטציות הכי טובות הן פה, בתוך הכאוס של החיים. זו החוכמה, למצוא את המקום של השקט בתוכנו. הרי על הר או במנזר יש כל הזמן שקט.
נכון.
זה פחות קשה. פה, בתוך החיים, למצוא את הנקודות האלה, את הרגעים האלה, במקלחת, כשעושים משהו, כששוטפים כלים, כשמנקים את הבית, בעבודה עצמה. כשאנחנו מיינדד במה שאנחנו עושות, זו מדיטציה לכל דבר ועניין.
כן.
כן.
לשמוע גם את פעימות הלב, ולא רק את השטויות שהלקוחות אומרים.
כן, בדיוק. ולמצוא, תת זה הכל תירוצים. תמיד יש זמן להכניס 5 או 10 דקות מדיטציה או הרפיה ביום.
נכון.
כל אחת יכולה למצוא לעצמה את הזמן הזה. אני אומרת את זה מתוך ניסיון, מתוך אחת שתרצה המון המון שנים, אין לי זמן לזה, כן. ואין לי זמן לזה. אבל כשאני באמת רוצה, אני מוצאת את הזמן.
כן,
בטח ובטח אם אני יודעת שזה מעניק לי איזשהו מרכז, או איזון, או שקט, במהלך היום. המון אנשים שמגיעים אליי, מודרכים, שמתחילים לתרגל מדיטציה, מוצאים שזה, אם הם מתרגלים בבוקר, זה מה שאנחנו עושים בבוקר משפיע על היום שלנו.
כן, להעיר את האמצע עוד בבוקר, לשלו, להעיר אותו קודם.
כן, קודם כל להעיר אותו, ואז הוא ער.
שיהיה איתנו קצת, שכן, ילווה אותנו.
ואז הוא ער, ואז אנחנו גם מלמדים אותו לדבר, והקול של האמצע, אם נחזור לשאלתך הקודמת, הוא שונה מהקול של הראש. האמצע הוא לא ביקורתי.
כן.
האמצע הוא לא ממהר לשום מקום. למעשה כבר הגענו, והכל בסדר, כבר כאן ועכשיו. אז אין שאיפות או מטרות, או איזה שהן דרגות רוחניות להגיע אליהן. ברוחניות אין דרגות דרך
כן.
אגב גם.
אין. אבל עדיין יש לא התפתחות. היררכי. התפתחות מתוך...
יש התפתחות. נכון, כן. אבל לא היררכיה. אני לא חייב, אני בדרגה רוחנית יותר, אני לא, אין דרגות. אין דרגות. והתרגול הוא יומיומי. זה לקום בבוקר. הבודיזם אומר, בודה אומר, הבודיזם זה היומיום, זה הפשטות. זה לקום בבוקר, לעשות את מה שצריך, לאכול, לשתות, לנקות.
כן, ולא פעם אחת, גם הבודה, או גם הדלי למה, המשיך לתרגל כל יום, זה לא שהוא עשה פעם אחת בשנה, וזה הספיק לו.
זהו, נכון.
הדלי למה לא הלך לריטריט בנגב, זהו.
לא, לא.
ובזה זה נגמר, אין בדיוק, אין יותר.
נכון, בודה לא היה בודיסט, הוא לא ידע מה זה, והוא תרגל. אסכם על האמצע, זה מרחב של אמון, של חמלה, של עיניים טובות, של שקט.
שזה אומר גם לנקות את הרעש, אני מוסיפה בסוגריים.
לגמרי, ושוב, זה לא להיות אופטימית או פסימית, כי זה, אופטימי ופסימי זה שני חצאים של אותו דבר בעצם. זה הבודיזם הוא מאוד ריאלי, מציאותי, כן. לא אופטימי או פסימי, לא טוב או רע.
אז למי שרוצה למצוא את האמצע, למצוא את הקול של האמצע שלה ולעזר בך, איפה אפשר למצוא אותך?
אז קודם כל, אני מלמדת טרילותרפיה בתל אביב, אז אני מזמינה את כולם לבוא ללמוד טרילותרפיה. אני חושבת שכולם צריכים את זה, בלי שום קשר למה שאנחנו עוברים. זו שפה נהדרת לחיים ש... עוזרת בכל כך הרבה רבדים, אז אני מלמדת טרילותרפיה בתל אביב, ומקבלת בקליניקה שלי בנווה ירק, למפגשים אישיים, מוזמנות באהבה.
אז עד כאן פרק נוסף של אושר הנשי. רחלי, תודה רבה, שמחתי מאוד להריח אותך. מזכירה לכל מאזינותינו שהחיים יפים, הכל בסדר, או לפחות הרוב בסדר, וכן, מותר ליהנות. אם אהבתן את הפרק, אשמח אם תפרגנו בלייק. להתראות בפרק הבא של אושר הנשי. ביי רחלי, ויום נפלא.
ביי מאיה, תודה רבה, יום מקסים.
יום מקסים.